אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סהרמן.
ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
והיום אנחנו קוראים את פרקים 23, 24 ו-25, הורקרוקסים, סקטום סמפרה והרואה בכלכלתה.
ואנחנו נקרא עכשיו מהפרק סקטום
סמפרה, תודה, הפרק שהכי תודה. נורא להגיד את שמו.
התאגיד צריכים לקנות לנו כפתור שכשלוחצים עליו, פשוט השם הזה נאמר בהקלטה. כאשר הגיע לשירותים, מצמיד את אוזנו אל הדלת. הוא לא שמע כלום. הוא דחף את הדלת פנימה בזהירות רבה. דרקו מאלפוי עמד בגבו לדלת, ידיו אוחזות בשני צידי הכיור, ראשו הבהיר מורכן. די, די, ניחם קולה המלטף של מירטל המייללת שבקע מתוך אחד התאים. די, ספר לי מה קרה. אני יכולה לעזור. אף אחד לא יכול לעזור לי, אמר מאלפוי. גופו רעד. אני לא יכול, לא מסוגל, זה לא יצליח. ואם אני לא אנסה בקרוב, הוא איים להרוג אותי. והארי הבין בתדהמה אדירה שהקפיא אותו במקום, שמאלפוי בוכה, ממש בוכה, ודמעותיו זולגות על פניו החיוורים לתוך הכיור המלוכלך. מאלפוי נשנק ומשך באפו, ואז, ברעד גדול, הציץ במראה הסדוקה וראה מעל כתפו את הארי המתבונן בו.
קטע הזה יש עוד הרבה מאוד מה להגיד. זה קטע מדהים, אחד מרגעי השיא של הסדרה, בעיניי.
זה קטע, קודם כל, עכשיו כשקראתי אותו, הוא כל כך אינטימי.
מאוד.
כאילו, תחשוב שאתה רואה את האויב שלך בוכה בשירותים.
נכון, זה רגע מדהים, ואת התוצאות הקשות שלו נדבר...
נגיע אליו.
נגיע אליו. אבל נתחיל עם וולדמורט.
בוא נתחיל בהורקרוקסים.
בהורקרוקסים, בבקשה.
קודם כל... מה שאהבתי פה זה שאנחנו בעצם סוף סוף מגיעים לזיכרון, אנחנו מגיעים לסלאגהורן שמסביר לוולדמורט הצעיר, לתום רידל, איך מפיקים הורקרוקס ומה זה אומר. ומה שהוא בעצם אומר, אתה מפצל את הנשמה שלך על ידי רצח, וככה אתה בעצם יכול לא למות, כי חלק מהנשמה שלך תמיד יחיה. זאת נקודה מרתקת מבחינתי, בגלל שהעניין עם פיצול הנשמה ישר צלצל לי בפעמוני הטיפול, כי מנגנון הפיצול קיים בנפש באמת, והוא אכן קשור לטראומה. מנגנון של פיצול נקשר בדרך כלל עם דיסוציאציה. המנגנון הזה בעצם מופעל כשקורה משהו קשה, כשקורה טראומה מסוימת, ואתה לא יכול להתמודד. כלומר, אתה לא יכול להכיל אותה, האגו שלך מרגיש מאוים, אני מרגיש מאוים, איום שהוא כל כך חזק, שהנפש מאמינה שאתה לא תעמוד בזה, ולכן חלק בה מתנתק. עכשיו, ברגע שזה קורה, זה מציל חיים. אם לא היית מתנתק, אם היית צריך לחוות את הדבר הנוראי שקורה לך במאת האחוזים, מי יודע אם היית מתאושש מזה, אם היית שורד. זה מנגנון הישרדותי לחלוטין שטוב שהוא קיים ולא סתם הוא קיים. אלא שהמנגנון הזה, ברגע שהוא קיים, הוא נשאר איתנו הרבה מאוד זמן אחרי האירוע, ואז הוא כבר לא מציל אותנו, הוא תוקע לנו את החיים, הוא מנתק אותנו מסיטואציות, הוא לא מאפשר לנו להרגיש רגשות במלוא עוזם, הוא לא מאפשר לנו לקרוא סיטואציות כפי שהן, אלא רק דרכו. זה בסופו של דבר מנגנון של ניתוק שמביא איתו הרבה כאב ושצריך לעבוד קשה בטיפול כדי לפרק אותו. כמו הרבה מנגנונים שבזמן אמת מצילים אותנו, ואז אתה בן 30 ואתה כזה, אני לא רוצה את זה בחיים שלי. עכשיו, קל לומר אוקיי, אבל מי שיוצר את ההורקרוקס הוא לא הקורבן. אז מה זה קשור לפיצול הנשמה? וכאן שוב רולינג פשוט מבריקה, אני חושבת שאפילו מקדימה את זמנה, עם הבנה פשוט מפעימה, אין לי מילה אחרת, של נפש האדם. כי טראומה לא חלה רק על הקורבן, ומי מאיתנו בישראל יודע את זה יותר. טראומה חלה גם על האדם החזק שנאלץ לעשות את המעשה הזה. מי ששמע עדויות של חיילים שסובלים מפוסט טראומה, יכול לשמוע תמה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, אנחנו נקליט עזרת טריגר לפרק הזה, שהמחבל שהם הרגו חוזר אליהם בחלום ושואל למה הרגת אותי. אמא שלו חוזרת אליהם, מתעוררים בצרחות, זה רודף אותם. עכשיו, שוב, לכאורה, זה דבר שיכול להפתיע אותך, בגלל שאתה הרי ניצחת בסיטואציה, אתה הרגת את המחבל, אתה שרדת את הקרב, למה אתה מרחם עליו, למה אתה מרגיש אשמה? והתשובה היא כי אפשר לסדר את העולם בצורה בינארית כמה שרוצים, אבל בפועל זה לא עובד ככה, זה לא מחזיק. אתה יכול לנצח ולהרוג אדם שרצה להרוג אותך, וזה עדיין יצלק אותך, כי רצח זה דבר מצלק. ופוסט טראומה יכולה לחול לא רק על הקורבן, אלא גם על המקרבן, לצורך העניין. האמת שזה עלה לדיון ציבורי, לא מזמן, ב-2018, כשהיו צלפים מכוחות צה"ל שירו במפגינים ליד הגדר, ברצועת עזה. והם סבלו מפוסט טראומה קשה. עכשיו, למה? הרי רק יריתם אם אתם גם צלפים, זה היה ממרחק, למה שזה ירדוף אתכם? עכשיו, זו אולי תפיסה רומנטית, אבל בסוף אנחנו לא רוצים להרוג. לא רוצים להרוג ולא רוצים שיהרגו אותנו. וההפרעה הזאת, ההפרעה הזאת של נאלצתי לעשות מעשה, לא משנה אם כל מערכת החינוך הישראלית גידלה אותך ללהרגיש שאתה עושה את הדבר הנכון, אתה עושה את הדבר שמוטל עליך, אתה עושה את, אתה גיבור לצורך העניין. בסופו של דבר, ההפרעה הזאת מערערת את הנפש. ועכשיו אני חוזרת לנושא שלנו. אני חושבת שהורוקרוקס צריך להיגרם דרך רצח, כי אתה גורם לעצמך את הטראומה. אתה בעצם גורם לעצמך טראומה ולכן פוסט טראומה ולכן דיסוציאציה, המנגנון שצריך להתמודד איתה. אתה עושה את זה לעצמך, אתה מפצל את עצמך כדי שתצליח לעשות את המעשה המכוער הזה שהוא רצח, ועל ידי זה שאתה עושה לנשמה שלך את הדבר הזה, אתה בעצם חסין ממוות, כי חלק ממך חייב לא להיות שם כדי לשרוד. חלק ממך חייב להיות במצב דיסוציאטיבי כדי לא למות. ואת זה וולדמורט עושה 7 פעמים, כי אין לו שום עניין בנשמה השלמה. זה לא מעניין אותו, הוא לא מאמין שיש לכלי הזה משהו לתת לו, לאיבר הזה אפילו, הם ממש מתייחסים לנשמה כאל איבר. עכשיו, לעומתו, סלאגהורן מזדעזע מזה, כי הוא מבין שקרע של הנשמה אומר גם חוסר היכולת לחוות את החיים. וסלאגהורן מאוד 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 אוהב את החיים. שזה עניין, כי היית חושב שוולדמורט, שכל כך בוחד מהמוות, אוהב את החיים, אבל זה מראה בדיוק את ההבדל הגדול ביניהם, ושוב, את הדקות הפילוסופית שרולינג תופסת פה. וולדמורט לא אוהב את החיים, הוא פוחד מהמוות. מי שאוהב את החיים, ודמבלדור ניסח לנו את זה יפה מאוד בספר הראשון, אין לו בעיה לקבל את המוות כחלק מהם. עכשיו, אני לא רוצה לרדד את רולינג לגרפיטי בפלורנטין, אבל היא בעצם אומרת לנו, מי שחי ימות בסוף, והחיים הם אהבה, הם יצריות, הם שמחה, הם עצב אפילו, הם תשוקה, פחד, הכל. ומי שלא חווה את כל זה, מי שלא חי בצורה הזאת, הוא גם לא יכול למות.
נכון, ואני מסכים מאוד מאוד, וגם... זה הרע מעניינת שגם, אגב, דיברת על החיילים וכולי, כלומר, גם כש... כלומר, אני לא חושב שחיילים הם אוכלי מוות או וולדמורט.
ברור שלא, לא, זה גם לא כשזה, מה שאני אמרתי.
בדיוק, גם כשזה, כלומר, אפילו אפשר להגיד מוצדק מוסרית לגמרי, אתה נלחם באויב אכזר ורשע, זה עדיין המפגש הזה יצלק אותך, ואנחנו גם יודעים ממלחמת יום כיפור, באמת יצאו מזה המון... פוסט-טראומטי, מהמפגש הנוראי הזה עם האלימות פשוט.
כן?
המפגש עם האלימות הוא מצלק ונורא. עכשיו, אני לקחתי את זה דווקא, את כל הנקודה הזו בזיכרון ובכלל, על וולדמורט עצמו, ועל משהו מאוד ריקני וגם משהו מאוד ניהליסטי בסופו של דבר שיש בו, ולקח אותי למחוזות אחרים. קודם כל, אגב, שימי לב שיש פה כל מיני תקוות מנופצות, כמו סלאגהורן אומר לטום רידל, אתה בטח באת ממשפחה נהדרת, ואנחנו יודעים שבעתיד מה וולדמורט יגלה על המשפחה שלו ומה זה יגרום לו לעשות. אגב, סוג של השמדה עצמי, דיברנו על זה, ואנחנו יודעים בוודאי עד כמה הציפיות של סלאגהורן מוולדמורט בוודאי התרסקו בסופו של דבר. יש פה בכלל הרבה ציפיות שהתרסקו לגמרי על קרקע המציאות. עכשיו, מה שבאמת מעניין פה זה איך סלאגהורן מצדיק לעצמו את העניין של התלמיד שלו בהורקרוקסים, הוא אומר, אוקיי, אתה פשוט נורא נורא מוכשר, כן, אתה עדיין עם יכולות אינטלקטואליות יוצאות דופן, ולכן אתה מתעניין בזה. עכשיו, אנחנו כמובן יודעים שזה בולשיט, כי גם הרמיוני היא אדם מאוד מאוד מוכשר וסקרן, שרוצה לקרוא על כל הספרים וכל דבר שיש בעולם, אבל מעולם היא לא נתקלה אפילו בהורקרוקסים, כלומר, כי דיברנו על זה, זה משהו שגם לא עובר באמת דרך צמתים של ידע וסקרנות אינטלקטואלית. זה מגיע מאזורים אחרים ואפלים בהרבה. אבל מה שבאמת מעניין מכל הדבר הזה, זה ההבנה הזו של וולדמורט, שבאמת, כמו שדמבלדור אומרנו, שאלף כבר מגיל 16 הוא התכוון להיות בן על מוות, כלומר, באיזה שלב מוקדם בחיים שלו, הוא התחיל לתכן את התוכנית הזו, וגם אני חושב שברור לנו סופית מהדבר הזה, שמה שתמיד עניין את וולדמורט, גם כתלמיד מצטיין, זה לא סקרנות אינטלקטואלית, זה לא לחקור את גבולות הקסם, לא קונים את זה. וולדמורט רוצה לנתץ גבולות, כדי להתחמק מהמוות, והיות והמוות הוא הכלל הברור של כל העולם שבו אנחנו חיים, גם העולם הקסום יש בו מוות, זה מין ה... הדבר הבסיסי ביותר כנראה שיש לביולוגיה להציע לנו.
גלגל החיים.
בדיוק, סיום. יש סוף לכל דבר. ווולדמורט רוצה להפר את הכלל המאוד מאוד יסודי הזה. הוא רוצה לנתץ את כל הגבולות. לי אגב, זה הזכיר יותר מכל, דווקא אדם בכלל מהמאה ה-18, בחור שקראו לו יעקב פרנק, שהיה סוג של, אפשר להגיד היום, משיח שקר. הוא ראה את עצמו כגלגול של משיח שקר אחר בשם שבתאי צבי. לא ניכנס ל... סיפור ההיסטורי שקשור במחקרים שלי, אבל הוא היה טיפוס, יעקב פרנק, והוא הוציא גם, היו כל מיני אסופות כתבים שלו, שנקראו דברי האדון, ואני אקריא פה קטע מזה שמאוד מזכיר, אני חושב, שמאוד מבהיר את הרצון הזה פשוט לרמוס הכל. הוא אומר, משה אמר לאלוהים, כבד פה אנוכי וכבד שפתיים, כי ראה שרוצים לתת את התורה על ידו, וראה שהיא מעשת רעה אחרה. לכן אמר, כבד פה אנוכי, כלומר, כבד לי, קשה לי להוציא חוקים כאלה מפי. והסימן שכך הוא בזה שמשה עזב את בני ישראל, והלך לבדו, ואין איש יודע את מקום קבורתו. ואני, יעקב פרנק, אני לא באתי לתת למישהו תורה, כי אם לרמוס, וצריך לעשות הכל בגלוי, וכי לא אמרתי לכם מזמן שראיתי בחלומי, והנה הכל מחוק, כמו נייר שכותבים עליו, ואחר כך שופכים עליו דיו. כן צריך הכל להיות מחוק.
מה הוא רצה בסוף? למה הוא רצה למחוק את הכל?
הוא רצה, הוא ראה את עצמו, זה הניהליזם בסופו של דבר, הרצון שצריך למחוק את כל, את כל החוקים בסופו של דבר. הוא בעצמו גם אגב עבר בין המון זהויות ודתות.
אבל שבתאי צבי אמר, אני המשיח, אפשר למחוק. מה הוא אומר?
לא, שבתאי צבי אמר משהו אחר לגמרי, לא ניכנס לזה. הוא לא אמר שאפשר למחוק הכל, ממש לא. שבתאי צבי נכנס בסוד האסלאם, והוא לא רצה למחוק את הכל. עכשיו, יעקב פרנק בעצם דורש, הוא רוצה לרמוס את הכל, הוא אומר את זה גם במילים מאוד אגב ברורות ונהירות, כן, כמו נייר מכתבים שכתבת עליו, ואז שפכת עליו דיו, וזהו, הכל שחור, אין כלום. זה, אני חושב, זה הניתוץ גבולות שבסופו של דבר גם וולדמורט רוצה. הוא רוצה פשוט להרוס הכל, לשם ההרס, בסוף זה לטובת אגב הרצון האישי שלו, אבל זה בסוף גם מראה, אני חושב, א', כל הסיפורים ההורקוקסים, גם את הניתוק המוחלט של וולדמורט מעצמו, זה גם ראינו אגב איך בריחה מהמוות, היא בסוף שיא של שנאה עצמית, ושל גם ניכור מעצמך, כי אם אתה הורס את כל הגבולות, ומפצל את הנשמה שלך, אז כמו שדמבלדור אומר, הוא אפילו לא מודע לחלקים בנשמה שלו שהולכים לאיבוד, הוא לא יודע את זה, בסוף זה השיא של ניכור מעצמך, ושל שנאה עצמית, אין יותר שנאה עצמית מזה, וזה גם מוצא לנו כאן כמשהו כל כך ריקני ודבילי, כי הוא פיצל לשבע, כי הוא אוהב את המספר שבע, כי זה המספר הקסום ביותר, איזה שטויות, כאילו באמת.
גם שבעה ספרי הארי פוטר.
גם שבעה ספרי הארי פוטר, אבל אני קורא את זה, וזה שכאילו כל חייב להיות סימבולים, פריטים מכל, מהוגוורטס ומהבתים, וזה איזה קשקוש, כאילו באמת, אתה קורא ואת אומר זה כאילו, זה פרודיה על סימבוליות. כאילו, כי וולדמורט הוא אדם רק בסופו של דבר, הוא אדם מלא בניכור ובשנאה בראש ובראשונה לעצמו לפני הכל, ואני חושב שזה מראה לנו באמת את, את הכלום שיש בניהליזם, עד כמה זה לא אידיאולוגיה שיכולה להוביל אותך לשום מקום, כי זה סתם שנאה, זה פשוט מילה אחרת לשנאה עצמית, וכמו שאת אוהבת להגיד, יפה הרבה פעמים שילכו לטיפול.
כמה הם צריכים ללכת לטיפול. זה גם מעניין בגלל שוולדמורט בסימבוליזם הזה בסופו של דבר, הוא מנסה לברוא לעצמו משפחה אחרת.
נכון, נכון, בסופו של דבר.
קצת נוגע ללב.
קצת, אבל גם מראה עד כמה כל הדבר, לכאורה זה עד כמה מבחינה אינטלקטואלית, יש פה כלום ושום דבר.
הוא רדוד מאוד, הוא לא איתנו.
רדידות מחשבתית מוחלטת.
הוא כאילו טכנאי קסמים טוב, אבל הוא לא...
ממש, אין בו שום עומק. הנקודה מבחינתי שמאוד בלטה לי פה בהמשך הספר, וכמובן, את הקראת אותה מקודם, וזה השיא, זה הרי, מלפוי, סנייפ, והנשיא חצוי אדם, mm-hmm. שהוא כרגע לצורך העניין מעין דמות בפני עצמה. כל הסיפור עם מלפוי, והלחש שהרי מנסה נגדו, שאני לא אגיד שוב את השם שלו, כי נמאס לי ללמוד אותו מחדש בעל פה, סקטום סמפרה נראה לי, קודם כל קורה פה משהו מדהים. קודם כל, התדהמה של הרי ו... אולי גם שלנו, אם עד עכשיו לא היה לנו ברור שמלפוי מסוגל לבכות, רוני גשקר אומר, היא כותבת לנו פה, מלפוי בוכה.
בוכה? ממש בוכה.
הוא ממש בוכה, ומירטל מנחמת אותו. כאילו שזה, מה קורה? אתה כאילו קורא, רגע, מה קורה פה בכלל? כאילו...
פשוט נוגע ללב.
זה יותר אגב מכל השאלה של האם סנייפ טוב או רע, או לא יודע, זה לא משנה בכלל. מה שמשנה זה שמלפוי מסוגל לבכות. הוא מסוגל לחוש נורא והיום, הוא מפוחד, הוא קשה, הוא שבור לגמרי. עכשיו, הסימנים כאמור היו שם כל הזמן, וגם הרי זיהה אותם באיזשהו מובן. ברגע שהרי ממש רואה את זה לנגד עיניו, הוא בשוק. עכשיו, מה שמאוד עצוב כאן, זה עד כמה מהר מאוד, זה מדרדר לאלימות. ואתה כל הזמן חושב, מה אם הסצנה הזו הייתה קוראת עוד קודם? מה אם הרי היה מספיק ומנסה להגיד משהו למלפוי לפני זה? מה אם הוא איכשהו היה מצליח, אם זה אפשרי בכלל? האם כל הסצנה הזו הייתה יכולה להתנהל בכלל אחרת, או שזה בלתי אפשרי? כי מאלפוי כבר כל כך שבור ואחוז, הוא לא יודע איפה הוא רוצה לנקום, איפה הוא, האם הוא שונא יותר את וולדמורט או את הרי פוטר, הוא, אני מניח שהוא בבלבלות רציניות מאוד בשלב הזה. והתוצאה של זה היא באמת תוצאה של בלבול נוראי, ושל גם של אלימות שמרגישה גם מאוד אקראית, כי הרי גם מטיל לחש, הוא לא יודע מה הוא יעשה, וזה לחש איום ונורא. עכשיו, התוצאה של זה היא בסופו של דבר מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו מבינים ממנה בצורה מאוד טובה, מעבר לטרגדיה ביחסים בין הרי למלפוי פה, וההתערבות של סנייפ, שהיא גם מאוד קשה, עולה השאלה, מה הרי רוצה מהנסיך חצוי אדם, כן? לכאורה הוא נשאר עם הספר הזה כי הוא עזר לו בשיעור שיקויים, אבל אחרי זה אנחנו מגלים שכבר אין איזה שום חשיבות, הוא מחביא מהר את הספר, הוא לא רוצה להראות אותו לסנייפ, שזה אגב גם שאלה, למה? למה אתה לא מוכן פשוט להגיד, כאילו, תקשיב, ראיתי את הלחש הזה בספר הזה, וסורי, הוא גם ככה הרי מתנצל על מה שהוא עשה.
כי זה להיפרד מאוד מוטב.
בדיוק, את מקדימה את מה שרציתי. לא, זה בסדר גמור, זה מעולה. כי הספר הזה לא באמת היה ספר שעזר להרי בשיעור שיקויים. אנחנו גם רואים שמרגע שאין להרי את הספר, הוא מדרדר בשיעור שיקויים, ושום דבר נורא לא קרה, זה גם סוף השנה, וסלגון כבר מספיק כואב אותו, ושום דבר לא השתנה מהבחינה הזו, כן? אז למה הרי באמת ממשיך להחזיק בספר הזה, וכבר דיברנו על זה, גם כי זה סוג של דמות אב, בעצם זה הדמות שיש לו את המערכת היחסים הכי משמעותית בספר הזה, אולי חוץ מדמבלדור, בסופו של דבר. הוא מרגיש שהוא מקבל פה הדרכה ממישהו. הדרכה שאפילו באמת, הוא לא אומר את זה, הוא מתרץ את זה בזה שיש לו דברים מגניבים או משהו כזה. אבל בסוף הרי מרגיש שהוא מקבל כאן איזושהי הדרכה הבאית. מישהו חושף אותו לסודות מגניבים ולטריקים בעולם שלנו, שזה משהו שהרבה פעמים באמת אבות עושים, או דמויות אב עושות. הן מעבירות לנו, הנה משהו בעולם הזה שלא ידעת, הנה טריק שלא זה. ויש גם משהו אגב בזה שהרי דווקא פה משתמש בלחש הזה, בלקרוא לאבא שלך שיעזור לך מול הביריון מבית הספר. בסופו של דבר. בוא, נכון. אני לא זה, אני קורא לאבא שלי. הבעיה היא שאנחנו רואים פה באמת גם את כל ההסתמכות על דמות אב שאתה לא יודע מי היא, היא מאוד הפכפכה, יש פה משהו מסוכן, וגם אגב ההשלכה של מה קורה, כשבאמת אבא שלך בא ומנסה להרביץ לי, לדחר שהרביץ לך, מה עשוי לקרות פה, בסופו של דבר. וזה כל היחס זה באמת על הנסיך חצוי אדם כסוג של דמות אב, אבל גם על הסכנה הגדולה שיש מאחוריה, שמובילה בסופו של דבר הרי לא רצה להתחיל באלימות הזו, אבל בהסתמכות הזו הוא גם יצר עוד כאוס בסופו של דבר.
אני רוצה להתעכב שנייה על הקטע שפתחתי בו, וגם שאתה דיברת עליו. שזה מערכת היחסים הבאמת נוגעת ללב בין מירטל המייללת לבין מאלפוי. קודם כל, יש לנו פה עוד קישור לספר השני, שבו הרי בילה המון זמן עם מירטל המייללת ולמד על הסיפור שלה. בסופו של דבר, כל הקורבנות של וולדמורט מגיעים אל מירטל, וגם היא הרי הייתה קורבן של וולדמורט, וגם מאלפוי, וגם הרי. מה שמעניין פה זה שמאלפוי מרשה לעצמו להתפרק שם, ונשמע שהיא מחבבת אותו כמו שהיא חיבבה את הרי בספר השני. עכשיו, זה באמת רגע שמאוד אהבתי, כי הוא מראה לנו שמאלפוי, ילד זין ככל שיהיה, יש לו תקווה, כי הוא בוכה, הוא נעזר, הוא צריך שיקשיבו לו, הוא לא סתם הולך לשם, הוא הלך למירטל כדי לבכות. הוא היה יכול לבכות בחדר לבד, אנחנו כבר יודעים שאין לו שום בעיה להיעלם ושאף אחד לא ימצא אותו, והוא בוחר ללכת למירטל. עכשיו, הספר הזה בסוף עוסק בקשר. אפשר לומר שכל הסדרה עוסקת בקשר, אבל הספר הזה והסרטוט של ההבדלים בין הרי לוולדמורט עוסק קודם כל ביכולת לאהוב, ביכולת לקשור קשר, ברצון לקשור קשר.
בקשר עם ההיא, גם לא פעם.
נכון, אבל לא קשר רק, באופן כללי. נכון. עכשיו, רולינג אומרת לנו, מי שיכול, זה הכוח הכי חזק בעולם. היא גם רומזת לנו שככה דמבלדור ממיין את העולם. אתה יכול או אתה לא יכול. אם אתה יכול, אתה בסדר, אני סומך עליך, אנחנו נעבוד ביחד. אם לא, וגם ראינו את זה עם מינגוס, עם הגנב הזה, זה בסדר, הוא יכול לאהוב, אז זה בסדר. מי שיכול, למרות שקראו לו דברים נוראים, הוא הבן אדם הכי חזק בעולם. הוא יבוא ויעמוד מול וולדמורט, זה הרי פוטר. מי שלא יכול, זה חור שחור שישאב אליו הכל. עכשיו, מאלפוי, למרות המשפחה שלו, אולי בגלל אמא שלו שאהבה אותו, אולי כי למרות שהוא נצר למשפחה גזענית של אוכלי מוות, הוא עדיין קיבל מהם משהו, הוא הולך למישהי שתקשיב לו. עכשיו, למה זה עוד יותר מעניין? למי הוא הולך? לרוח רפאים של מישהי שנרצחה כשחדר הסודות נפתח. שזה דבר שכולנו זוכרים היטב, שבספר השני הוא היה בעדו. הוא אפילו אמר, הייתי רוצה שהרמיוני תרצח הפעם, כי כבר בת של מוגלגי מתה. כלומר, היא בהגדרה של מאלפוי, היא בן אדם נחות. אני משערת שלמשפחת מאלפוי גם אין דעות חיוביות מדי על רוחות רפאים.
מירטל באופן כללי, אגב, בהיררכיה הבית ספרית, כן? היא הכי נחותה. אפילו הרמיוני כאילו מתפדחת ממנה.
נכון? עכשיו, מבחינת הבית שהוא גדל בו, אין, לא אמורה להיות לו שום חמלה למירטל, מבחינת העמדות שגידלו אותו לפחות, ועדיין אליה הוא פונה. אז קודם כל, יש עם מה לעבוד. עכשיו, מצד שני, זה מראה לנו כמה הילד הזה בודד, שמישהו פונה עליה, זו ילדה מתה חיה. וברגע שהרי נכנס לשם, הוא תוקף אותו. וזה מראה לנו את הצד השני, את המאבק הפנימי שיש במלפוי, שהוא גם מאבק פנימי שהרי תהה לגביו, לגבי עצמו בספר השני, האם הוא טוב או רע. כי מצד אחד יש לנו את מלפוי הרגיש שבוכה למירטל, שזו סצנה באמת קורת לב, ממש. כאילו הוא כל כך לא יכול לבכות לאף אחד שהוא בוכה לרוח רפאים, זה, הוא קצת בוכה לבד, כאילו עם
פתטי.
הד של... זה לא פתטי, זה
לא,
עצוב.
לא, זה פתטי לא בקטע, כאילו איזה פתטי, זה... אני מאמין שהוא מרגיש פתטי, כאילו...
פשוט רציתי לחבק אותו. אבל מצד שני, יש לנו גם את מלפוי שרואה את הרי, רק רואה אותו ומנסה להטיל עליו כללת נו, איך אומרים את המילה?
קרושיאטוס.
קרושיאטוס. אז זה באמת רגע ש... קודם כל, כמובן שהגיבור של הספר, שוב, אני עומדת במה שאמרתי, זה דרקו מלפוי, הוא הגיבור, זה הבן אדם שמעניין להיות איתו בספר הזה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אבל זה פשוט עצוב.
נכון, ממש.
עכשיו, עוד רגע שבו הקשר בין הרי לסנייפ נרמז בצורה מאוד עבה, זה כשסנייפ אומר להרי שהוא לא ידע שיש בו את זה, את הסקרנות לאומנויות האופל. כלומר, אפשר לשמוע את זה בתור ביקורת, אבל אני שמעתי שסנייפ אומר לו, אני לא ידעתי שיש בך משהו שדומה לי, לא ידעתי שאנחנו דומים במשהו. עכשיו, סנייפ גם מטיל על הרי את, אחר כך את עונש התיקים האישיים, ששם הוא רואה את הפרטים המביכים על אבא שלו ועל סיריוס, הוא כביכול רוצה להראות לו מי זה אבא שלו, נכון? אבל בפועל, כמו שאמרת, הוא מעניש אותו, זה הצד השני שהמנבע של להראות לך טריקים מגניבים, הוא גם מראה לך את הטריקים, והוא גם אומר לך, ועכשיו אתה תשב פה, הוא גורם לו להיות מאוד קרוב אליו במשרד, הוא מעניש אותו כמו אבא. עכשיו, הוא מזמן אותו במשרד שהוא אפילו כמו שהוא זימן את מלפוי, ואנחנו יודעים שמלפוי לא יגיע. כי גם ריב הוא קשר, גם סכסוך הוא קשר. אם סנייפ לא היה רוצה קשר עם הרי, הוא חד משמעית היה יכול לגרום לעונש הזה להיות אצל מגנוגל, נכון? הוא גם אומר, מגנוגל, כאילו, מגנוגל אומרת להרי, אני מסכימה איתו, מגיע לך העונש הזה. אבל לא, הוא רוצה את הקרבה. עכשיו, אפשר לומר שהוא רוצה לראות את הרי סובל, אבל שוב, זה גם קשר. הוא רוצה להיות עם הרי בקשר. אנחנו ממש רואים את שני האנשים האלה, כאילו יש ביניהם קיר, ומתיחים את עצמם שוב ושוב בקיר הזה. מעניין.
מעניין ומאוד עצוב, אני חושב. כל המערכת יחסים פה של הרי, בכלל, בספר הזה, המערכת היחסים של הארי עם הסליטרין, עם מלפוי, עם סלגהון ועם סנייפ, היא הרי מאוד משמעותית. ורק עם סלגהון הוא מצליח ליצור איזשהו סוג של קשר חיובי בסופו של דבר, ועם השניים האחרים, את צודקת, יש כל הזמן את הניסיונות, את הזה, ואז זה שוב מותח, וזה מקבל פנים שליליים של קשר, שזה אנישה, שזה אלימות מאוד קשה בסופו של דבר, שזה אפילו... תיעוב, אבל זה שם, כלומר, הם כל הזמן ממש לא מפסיקים להתנגש אחד בשני. זה מאוד מעניין. עכשיו, מנגד לזה, מה שפתאום קורה בכל הפרקים המאוד אלימים האלה, שגם עוסקים הרבה במוות ובניסיונות של וולדמורט להגיע אליה על מוות וכולי, זה פתאום כל הקטע עם ג'יני ויזלי. דווקא פה רולינג משבצת את זה. כשאנחנו אגב, זה מעניין רגע לפני הישורת האחרונה של הספר, נגיד ככה, אנחנו כבר כאילו מתקרבים לרבע האחרון. ופתאום היא מכניסה את זה שזה רגע מעניין מאוד, שהרי זוכה לשני דברים גדולים, לניצחון בקווידיץ' ולאהבה. עכשיו, מה מעניין? אני, תקנו אותי רגע, ומאזינים אחרים, אני חושב שזה בערך המופע המשמעותי האחרון של קווידיץ' בסדרת הספרים הזו.
הגיוני.
היא לא תחזור עוד בספר הבא, וזהו, זה המשחק האחרון בעצם בסופו של דבר. פה זה נגמר.
והרי לא היה בו.
והרי לא היה שם. הרי לא היה שם, אבל בכל זאת, מה יפה, הם ניצחו, והוא ניצחו כי הוא היה קפטן מאוד טוב, וזה מתואר שהאימונים היו מאוד טובים. קפטן בעולם הקווידיץ' הוא גם מסתבר סוג של מאמן בסופו של דבר, הוא מאמן שהוא גם שחקן פעיל מאוד, וזה, אני חושב, מין השיא של הרי בסופו של דבר. כי הרי, זה מוצא כאן, כל הזמן חשבתי שהוא מחפש מאוד מאוד טוב, כן? שיכולות שלו כשחקן בשטח הן ממש ממש טובות, והיכולות שלו למטתי הנדירות. אבל בעצם, בסוף בסוף מוצא כאן שהרי כל כך טוב בלהוביל קבוצה של אנשים למטרה, שהוא אפילו לא חייב להיות שם מאיזושהי בחינה. הוא אפילו, כלומר, מספיק שאנשים יאמינו בו, יאמינו ברוחו, שאפילו אם הוא נעדר, הם יצליחו להגיע להישג יפה. וזה רגע מעניין, שבו, כן, משחק הקווידיץ' הזה הוא לא באמת קווידיץ' בסופו של דבר. זה משהו שמלמד אותנו ליכולות ההנהגה של הרי. ופה כשזה מגיע גם באמת לאיזשהו C, אז הוא גם באמת בסופו של דבר יזכה לאהבה. עכשיו, זה רגע מעניין, אנחנו נמצאים פה בנקודה שבה להארי ברור שהוא רוצה מרצונו החופשי להרוג את וולדמורט, לא בגלל נבואה, אלא כי הוא רוצה. רגע אחרי שהוא גם עשה מעשה מאוד נורא למאלפוי, כלומר, הרבה מאוד אלימות בבת אחת, להארי ברור שהוא עומד להרוג, והוא מלא באהבה, הוא מלא בארוס, בתשוקה, כי זה באמת מחדד מאוד. שוב, דיברנו כמה פעמים, אני חושב בהסקט הזה על, 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 על הטנטוס, המוות, אל מול הארוס, האהבה, המיניות, ואנחנו רואים שוב איך בצל של הרבה מאוד מוות, דווקא האהבה והתשוקה של הארי בוערים יותר מתמיד בסופו של דבר, והוא גם זוכה לה. הוא מקבל את העיתוף מג'יני, הוא מקבל את הפורקן, דבר אגב של מאלפוי כמובן לא מקבל. הוא מקבל, הוא מסתפק בילדה.
מילדה מתה חיה.
מתה חיה.
זה מעניין מה שאמרת, בגלל ש... כאילו, שוב, אני שוב מרפררת לזה שהספר הזה והספר השני קשורים מאוד, אני גם מכירה את התיאוריה שאומרת שזה מבנה כזה, שזה השלישי והחמישי, ראשון והשביעי. תיאוריה יפה. אפשר למצוא לה הרבה ראיות, אבל מתוך כולם, השני והשישי קשורים בצורה שאי אפשר לפספס.
אני מסכים לגמרי.
כאילו, אני חושבת שאולי התיאוריה הזאת היא נכונה לגבי השני והשישי.
ואפשר לחשוב.
וכן, בוא עם נוצב נר נחפש את העדויות בשאר הספרים. עכשיו, בספר השני, מי שזוכר, ובוודאי שבהסקט אנחנו לא הפסקנו להתעסק בזה, הארי נאבק בשאלה של זהות. הוא כל הזמן שואל את עצמו, אני טוב או אני רע? כמה מתוכי זה הדבר הרע שקרה לי? ובספר השני, המסקנה החותכת והיפהפייה, זה שהארי הוא טוב, אתה גריפינדור, אין פה שאלה. עכשיו, בספר הזה השאלה כאילו נפתחת מחדש, אבל בניגוד לספר השני זה לא בטקסט. זה סוג של, היא מנוסחת בלי קווי מתאר בדיוק. כי בספר הזה אנחנו רואים את המשיכה של הארי לספר אפל, הספר של הנסיך, והוא לא נרתע ממנו. עכשיו, הארי הוא כבר לא בן 12 עם היומן של תום רידל. אנחנו רואים את הארי תוקף את מאלפוי באלימות. הוא לא אוהב את זה, אבל זה גם לא מייסר אותו במיוחד. הוא לא מתעסק בזה, זה לא מטריד אותו כל כך. אנחנו רואים שהארי צריך להיות מאוד ערמומי כדי להשיג זיכרון, והוא עושה את זה. זה אפילו די דומה לוולדמורט. הוא משקה את סלאגהורן ומפעיל עליו מניפולציה כדי לקבל את מה שהוא רוצה. תכונות מאוד סלידריניות. ואני חושבת שבספר השני, רולינג היא לא אמרה לנו באמת, הארי הוא טוב וזהו. אני חושבת שהתחיל המשפט שהיא מסיימת אותו כאן. את הספר השני סיימנו בהארי הוא גריפינדור. כאן היא אומרת שבהארי יש גריפינדור כמובן, והגריפינדור הוא בוודאי דומיננטי יותר, כי זו הבחירה שלו. מצד שני, יש פה גם את סלידרין, והם לא מבטלים זה את זה, הם חיים ביחד, הם חיים זה לצד זה. עכשיו, אם הם לא היו חיים ביחד, הארי לא היה יכול להיות הנבחר, כי עם הספר של הנסיך הוא גם הציל את רון. הוא לא יכול להילחם בוולדמורט, כי כך הוא לא משיג את הזיכרון. עכשיו, הייצוגים האמורפיים האלה של טוב ורע, או נכון ומורכב יותר להגיד בין גריפינדור לסלידרין, היא מראה לנו גם דרך שני האבות שלו. שנכון, ג'יימס הוא אבא של הארי, הארי נראה כמו ג'יימס, קראו לשם ג'יימס, הארי הוא ג'יימס, וג'יימס הוא פנטזיה של אבא. עכשיו, הפנטזיה הזאת הולכת ונסדקת ככל שהוא מגלה עליו יותר, אבל עדיין הוא פנטזיה, הוא אבא שלא קיים, אבא מת. עכשיו, בתכלס, הבן אדם שהיה קרוב יותר להארי, שהיה דמות אב במובן היותר פרוידיאני, נקרא לזה, הדמות הסמכותית, המפחידה, שמייצגת את החוק והסדר, שפוחדים ממנה, שמסתתרים ממנה, ואז גם, דרך הייצוג הזה של הנסיך צוי אדם, אנחנו מגלים גם שרוצים להידמות אליה, רוצים לחכות אותה, רוצים ללכת בעקבותיה. הדמות הזאת היא סנייפ, ראש בית סלידרין. באמת, אין פרק שאנחנו לא מדברים בו, על הנה רולינג שמה לנו פה עוד רמז לזה שסנייפ הוא אבא של הארי. סנייפ הוא אבא של הארי, סנייפ הוא... מאבות המייסדים של הארי לפחות, גם אם לא אבא ביולוגי. ואני חושבת שבהקשר הזה כאן, היא גם מראה לנו את הכוח של סנייפ במערך שבו באין ויין שמרכיבים את הארי. כלומר, בהארי יש את היסוד הזה, הג'יימס פוטרי, האמיץ, האבא הטוב, נכון יותר לומר ומדויק כנראה לילי פוטרי, ויש בו גם את סנייפ. את הסלידרין.
אני אתחבר לנקודה שלך ואגיד משהו באמת בנקודה שבה הארי מגלה שסנייפ היה מרגל.
כן.
בעצם זה רגע מדהים. קודם כל אגב, שימי לב, דיברתי גם בפרק הקודם על מורים ילדותיים, טרלוני מופיע שוב ושוב בספר הזה, ולא הבנתי למה היא מחזירה אותה אחרי שהיא כבר באמת לא רלוונטית ולא...
ממש.
וכזה, אבל שוב אנחנו רואים שהיא שוב אגב מורה מאוד מאוד ילדותית, מאוד מאוד תקועה, אפילו הייתי אומר הרבה יותר נלעגת מהגריד וסלאגהורן, היא ממש...
לא, היא הדמות הכי רדודה.
היא ממש קריקטורה רדודה. אבל אגב פה מאוד בולט עד כמה היא ילדה, כי ילדים לא יודעים ולא מבינים את עולם המבוגרים, ושוב פה, טרלוני כאילו מספרת להארי על משהו שהיא שמעה בגן, כאילו בא ומספר, והרי בתור הורה פתאום מבין, אוי ואבוי, קרה פה משהו מאוד רציני, שהילד שלי מספר לי שהוא ראה. זה ממש רגע מדהים, שבו היא כל כך ילדה, והרי הוא כל כך אדם מבוגר, ממש שבירה של יחסי כוחות בין תלמיד למורה, למרות שהיא כבר גם לא באמת המורה שלו, והיא גם שיקורה לגמרי, אז זה לא משנה.
אני אוהבת את האלכוהוליזם.
האלכוהוליזם, כן.
שזור,
שים לב שהגריד, סלאגהורן וטרלוני מוצגים כשיקורים, ולכן גם מאוד לא סמכותיים.
נכון.
זה התשדיר הכי טוב למלחמה נגד אלכוהול שראיתי בחיים שלי, יותר מהרצאות שמביאים לך לבית הספר. עכשיו, אבל מכאן מגיע כמובן משבר מאוד גדול של הרי, שהוא מגלה בעצם שמי שהלשין לוולדמורט, בסופו של דבר היה סנייפ, ואז הוא בא, נסער כל לדמבלדור, ואז בעצם הכל נעצר, כאילו דמבלדור אומר לו, אז יש עכשיו משהו חשוב יותר, עזוב אותך, ואז אנחנו בקליף הנגר של סוף הפרקים האלה. אבל זה מאוד מעניין, למה זה בעצם משבר להרי? הרי הרי לא סומך על סנייפ ממילא. הוא אמנם בא ומספר לדמבלדור עוד ועוד, אבל מה, דמבלדור לא ידע שזה סנייפ, דמבלדור ישב שם, כאילו, הוא לא מגלה לדמבלדור משהו חדש. הוא אולי כועס על דמבלדור, איך לא סיפרת לי, אבל כאילו, מה, אתה גם ככה חושב שסנייפ רשע? אתה גם ככה כל הספר הזה חושב שהוא לא בסדר, ולא רק זה, גם אפשר להגיד שאנו כקוראים, שכבר קראנו בתחילת הספר שכביכול סנייפ הוא רשע, אז הנה, קיבלנו עוד משהו, למה אנחנו כאילו כל כך נסערים מזה דרך הרי? והסיבה היא כמובן שהרי בעצם מגלה פה משהו על דמות אב. כמו שהוא גילה בספר הקודם, שאבא שלו והסנדק שלו היו לעתים לא יותר מצמד בריונים מתעללים, ומשהו בדמות אב בסוף נסדקה בסוף הדבר, עד שזה הוביל כמובן למוות של סיריוס והרצחו.
דרך הנבואה אנחנו גם מבינים, אפרופו סנייפ כאב מייסד, אנחנו מבינים שסנייפ הוא, זה שהוא התפרץ לחדר, הוא כן שינה את מסלול חייו של הארי פוטר. כאילו, לספר הזה, לא היה ספר בשם הארי פוטר אם סנייפ לא היה שומע את הנבואה. וזה גם בעצם עוד רגע שבו אנחנו קולטים שסנייפ הוא שוב, הוא לא האבא, אבל סנייפ היה מאוד מאוד משמעותי לאורך כל חייו של הרי, מההתחלה. מאפילו אנחנו כנראה רואים את הרגע שבו בזיכרון, לא בגיל, בזיכרון שהרי רואה בספר החמישי, אנחנו מבינים שהזיכרון הגרוע הזה הוא ככל הנראה בגלל ששם לילי וג'יימס התחברו. כלומר, כן. סנייפ הוא דמות מפתח בהיווצרו של הרי פוטר. נסיים.
בזאת אנחנו נסיים.
נסיים.
איזה יופי. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 26 ו-27, המערה והמגדל מוכה הברק.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים באתר כאן ובכל אפליקציות העסקיתים. שם גם אפשר ומאוד מאוד כיף לדרג אותנו בדירוג 5 כוכב. אפשר גם אחר כך להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, למי שרוצה יום מושלם כזה, זה ממש, זה הלוז שהייתי מארגנת. תודה רבה דור.
תודה רבה שיר.
ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאור שערכה. תודה. תודה.